שתי מצוות שיש בחג הסוכות, שהחיוב הוא לגברים ולבנים, והנשים ובנות פטורות מהם, אבל נהוג שגם הבנות והנשים מקיימות אותו, ולא רק מקיימות אותו, אלא אפילו מברכות על המצווה, שהן מצוות ארבעת המינים ומצוות סוכה. מעיקר ההלכה, הנשים ובנות פטורות מלברך על האתרוג. כיוון שזה מצווה של מצוות עשה שהזמן גרמה, כלומר שזה רק בחג סוכות, זה לא בכל יום, ולכן התורה לא חייבה נשים ובנות לקיים את המצווה. אף עוד בכן נוהגות הנשים ובנות לברך גם על האתרוג, וככה גם כמצוות הסוכה, שהיא מצווה שהזמן גרמה, לכן רק הגברים ובנים מחויבים בה, נשים ובנות לא מחויבות. אבל למעשה נהוג שגם נשים ובנות, אף על פי שהן לא אוכלות כל החג בסוכה, אבל כשיש להם הזדמנות, בפרט בסעודות, לפחות התחלה של הסעודה, הן אוכלות כפי השיעור, והן מברכות לישב בסוכה. נשאלת השאלה, נאמר שהן רוצות לקיים את המצווה אף על פי שהן פטורות, אבל הברכה היא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הלולב ועל הסוכה, הן לא מחויבות, אז איך הן אומרות וציוונו? מבאר אדמו"ר הזקן שהוציוונו שהן אומרות זה לא וציוונו ציווה אותנו, כיוון שעליהן אין חיוב. וציוונו זה על כלל ישראל, כמובן בעיקר על הגברים. ומה זה מועיל מה שציוונו לגברים, שגם נשים ובנות יאמרו ברכה וציוונו לישב בסוכה? אז הוא מבאר שסוף כל סוף, אף על פי שהנשים ובנות פטורות מהמצווה, אבל סוף כל סוף זה מצווה אינה מחויבת ומקיימת את זה, אבל זה מצווה. לכן, כיוון שהמילה וציוונו יכולה להשתמע על כל העם, בעיקר הגברים ובנים, וכיוון שגם הם אינם מצוות ומקיימות, אז יש להם מצווה, אז לכן הן יכולות לברך על המצווה. יש אמנם פוסקים בעיקר אצל הספרדים שנשים לא מברכות על המצוות שהן מקיימות. מסיבה זו, איך הן יכולות לומר וציוונו בשעה שאין עליהם ציווי? אבל למעשה נפסק אצלנו האשכנזים הפוסקים שיכולות לברך, ואת ההסבר בזה מסביר אדמו"ר הזקן, שציוונו הולך על כללות העם, בעיקר הגברים, וסוף כל סוף גם הן מקיימות מצווה, אף על פי שלא מחויבות, אבל מקיימות את המצווה. למרות זאת יש הפרש בין מצוות ארבעת המינים לבין מצוות הסוכה. כל אישה או בת בדרך כלל מברכת כל יום על האתרוג, על ארבעת המינים. אבל בסוכה לא מדייקים לקיים את כל פרטי המצווה, בדרך כלל אוכלות בבית. רק שלפעמים אוכלים בסוכה, כדי לקיים את המצווה. בגלל הסיבה הזאת יש פוסקים אפילו בין האשכנזים, שעל ארבעת המינים אפשר לברך וציוונו, כיוון שאני קיבלתי על עצמי את המצווה, אף על פי שאני לא מחויבת, קיבלתי עליה, אז אני יכול לברך. אבל על הסוכה אני לא קיבלתי, אני אוכלת בבית, אז למה כשאני אוכלת בסוכה פתאום אני אגיד וציוונו? אבל למעשה נהוג שגם על זה מברכות וציוונו. אבל יש בזה תנאי, שכדי שיהיה אפשר לברך את הוציוונו, צריך שזה יהיה כראוי. ובלי זה בוודאי אי אפשר לברך. הכי רגיל שמברכות את הוציוונו, לי שבסוכה, זה כשיוצאים לסוכה לשמוע קידוש מהאבא, מהבעל. הוא אומר קידוש, בשעה שהוא אומר קידוש, הוא אומר אשר קדישן המצוותיו וציוונו לישב הסוכו. שאר המסובים לא אומרים אז את הלישב הסוכו, רק אחר כך נוטלים ידיים, אוכלים לפני שהם מתחילים לאכול, אומרים לישב הסוכו. גם הבנות יוצאות לקבל פרוסת חלה מהאבא, מהבעל, וגם הן מברכות אז את הלישב הסוכו. מברכות הלישב הסוכו, אוכלות תואמות מהחלה, ונכנסות לבית, אם אין שם מקום לכל המשפחה, נכנסות לבית להמשיך את הסעודה לבית. אבל יש הפרש. כדי שיהיה אפשר לברך על ליש בסוכו, צריך לאכול לחם, חלה או מזונות כפי השיעור. שזה יותר משיעור של ביצה. זה יוצא בערך 50 גרם. הבנים נשארים לאכול שם חלה עם הדגים, עם הבשר, אין להם בעיה לאכול 50 גרם של לחם, של חלה. אבל הבנות שרק אומרות את הברכה ותואמות את הדגים עם הסלטים הם אוכלים בבית, הם אוכלות בבית. כאן הם רק אוכלות פיסת חלה, אז לא בדרך כלל אוכלים כל כך הרבה פיסת חלה, רק תואמים ואחר כך רוצות לחזור לבית, אבל באופן כזה אי אפשר לברך. אבל פי שתמיד הן פטורות, אבל כשהן פטורות ממצווה ומקיימות את המצווה כהלכתה, הן יכולות לברך. אם הן אוכלות פחות מ-50 גרם חלה, הן לא יכולות לברך, הן צריכות לחכות בתוך הסוכה עד שגומרים את כל השיעור. כך כאן בכל המצוות שהן פטורות, כפי שנדבר עוד מעט, אז עוד כמה מצוות שההלכה היא דומה. אם הן מקיימות את המצווה כהלכתה, אז אם הן רוצות, הן יכולות לברך. אבל אם חסר בתנאי המצווה, הן לא יכולות לברך. לכן זה אפילו קצת קשה, כיוון שהן תואמות מאכלה בלי שום מאכלים אחרים, בלי דגים, בלי סלטים, בלי כלום, אז זה לאכול 50 גרם, זה צריך לאכול את זה. זה אפילו אולי קצת קשה לפעמים. אבל אם רוצות לברך, אז צריכות לחכות עד שגמרות את הפרוסה החשובה שנתנו להם. וככה זה בכל שאר המצוות שהן קשורות לזמן, שמעיקר הדין הן פטורות, אבל אם הן רוצות ומקיימות את זה ככל הפרטי ההלכה ורוצות לברך, יכולות לברך. ככה גם אנחנו באים כעת מראש השנה, יש שם תקיעת שופר, גם תקיעת שופר זה מצווה שקשורה לזמן, וגם ממנה פטורות אנשים, אבל כל אישה או בעל משתדלים כמה שיכולים לקיים את המצווה, לשמוע תקיעת שופר. ואם הן לא יכולות לבוא לבית הכנסת כבר שיש להן תינוקות בבית, אז האמא נשארת בבית, אחר כך בא הבעל ותוקע לה לשופר. הבעל לא יכול לברך לה, כיוון שהוא כבר יצא תקיעת שופר בבית הכנסת. אז האישה צריכה לברך בעצמה. היא לא מחויבת לברך, אבל אם היא רוצה לברך, לשמוע את השופר ולברך, אז היא מברכת, וציוונו. וציוונו הולך על העם כולו. גם הן מקיימות מצווה, בלי חיוב, אבל זה מצווה, ולכן הן יכולות לברך. וככה עוד בכמה מצוות, כפי שנראה בהמשך. למרות זאת, יש מצוות כאלה, שחכמים אמרו, את המצוות האלה אתם פטורות ואל תקיימו אותן. יש מצוות כאלה שהן מצוות עשה שהזמן גורם, אבל הנשים והבנות כן מחויבות בה, כמו גברים. אז בואו נסכם איזה מצוות הן פטורות ואומרות להן לא לעשות את זה, איזה מצוות הן פטורות אבל אומרות שאם הן רוצות הן יכולות לקיים את המצווה ולברך עליה, ואיזה מצוות הן מחויבות בו כמו הגברים, אף על פי שזה מצווה שקשור לזמן. נתחיל עם מצוות ציצית, ששם זה המקום הראשון שבשולחן ערוך נזכר את ההלכה הזאת. ציצית מחויבים רק על ביום, בגד לילה לא מחויבים. זה שאנחנו לובשים ציצית בלילה, זה רק הידור, מסיבות שונות. אבל פטורים בלילה. אז אין מצווה שקשורה לזמן. הבנות פטורות ממנו. בעיקרון, אם הן רצות, יכולות להלביש תלית ולברך עליו. אין בזה איסור. אבל חכמים המליצו לא לעשות את זה. סוף כל סוף זה בגד של גבר, נשים לא לובשות בגדים של גבר. אז אולי זו הסיבה, אולי עוד סיבות, אבל אמרו ממליצים שנשים לא יעשו את המצווה הזאת, והן לא רק רגילות לקיים את המצווה. אחרי הלכות ציצית, בא בשולחן ערוך הלכות תפילין. תפילין זה מצווה שקשורה לזמן. בשבת לא לובשים תפילין. אז זה מצווה שקשורה לזמן. נשים ובנות פטורות ממנו. בעיקרון, היו יכולות ללביש תפילין ולברך עליו. אבל חכמים אמרו שנשים לא יעשו את זה. לכן אף פעם לא ראינו שנשים ילבישו תפילין. נלך הלאה. באים לשבת. נכנסת השבת, צריך לקדש. אסור. כן, אבל בכתוב בהלכה, כיוון שיש זמנים שאנשים אסור להם, אז לכן אסור לו לגמרי. נעבור לשבת. קידוש. קידוש זה מצווה שהזמן גורם. רק בשבת מקדשים. ביום רגיל לא מקדשים. לכאורה, נשים פטורות מקידוש. למעשה, הן חייבות בקידוש בדיוק כמו הגברים. מה ההפרש? ההפרש הוא שלומדים את זה מפסוק. זה שאנחנו חייבים לקדש בכניסת השבת, לומדים ממה שנאמר בתורה, זכור את יום השבת לקדשו. זוכריהו, תזכור אותו בכניסתו. על ידי אמירת קידוש. חכמים תקנו שזה יהיה על היין. נו, אז מה? אז זה כתוב בתורה, אבל זה קשור לזמן. אבל העניין הוא שהזכור את יום השבת לקדשו זה בחלק מעשרת הדיברות. עשרת הדיברות כתוב פעמיים בתורה. פעם בפרשת יתרו ופעם בספר דברים. ויש הפרש. בפעם הראשונה כתוב זכור את יום השבת לקדשו. בפעם השנייה כתוב שמור את יום השבת לקדשו. ולומדים מזה הקש. מה החילוק בין זכור לשמור? זכור זה הקידוש. שמור זה איסור מלאכה. איסור מלאכה, נשים חייבות בו כמו גברים. זה איסור לא תעשה, אסור לעשות מלאכה בשבת. כיוון שהאיסור לעשות מלאכה בשבת זה נשים כמו גברים, לומדים מההיקש שגם הקידוש הוא חיוב על נשים כמו גברים. ולכן, בדרך כלל, האבא והבעל עושה קידוש לכל המשפחה. אם הבעל לא בבית, ונמצאת רק האישה בבית, עם הילדים, אפילו אם הילדים הם כבר במצווה, אם היא רוצה בעיקרון, היא עושה קידוש לכל המשפחה. אף על פי שהבן, אם הוא במצווה, הוא חייב בקידוש. אבל גם היא חייבת בקידוש. טוב, אולי זה לא צנוע שהיא תעשה קידוש בפני קהל גדול, בפני משפחות אחרות, אבל הילדים שלה אין בעיה, אז היא יכולה לקדש.
היא יכולה להוציא גם הבן שלה מהארץ,
כי
היא
במצווה. כן. אם הוא רוצה לעשות קידוש לעצמו, קידוש היא יכול. אבל אם היא עושה לו, הוא יוצא. למה? כתוב שהיא יכולה להוציא גם את הבעל, אבל בעיקרון זה לא מכובד שהבעל לא עושה קידוש בבית. כך כתוב בשולחן ערוך. אז לכן היא לא תעשה בשביל הבעל, הבעל צריך לעשות בבית. אבל כשיש בנים, אין בעיה.
כי בעצם החיוב שלה
הוא אותו
חיוב.
כי בעצם החיוב שלה אותו חיוב כמו הבעל. נעבור להבדלה. בהבדלה יש מחלוקת עם החיוב של האנשים, אם יש להם חיוב, ועם החיוב שלהם כמו הבעל. למה? יש מחלוקת מה פירוש זכור. יש במקום אחד כתוב זכריהו בכניסתו וביציאתו. בכניסתו זה קידוש, ביציאתו זה הבדלה. ולכן, כמו שלמדנו שהכניסה זה מהתורה גם לנשים בגלל ההיקש של זכור ושמור, כך גם ביציאה, זה גם לומדים מזכור, אז זה גם חיוב על הנשים. ויש דעה, לא, זכריהו זה רק בכניסתו. כניסה צריך לזכור אותו. ביציאה, תקנת חכמים להבדיל. תקנת חכמים להבדיל זה תקנת חכמים שהזמן גורם. אז הם לא חייבו את האישה. כיוון שיש מחלוקת, אז האישה משתדלת לשמוע הבדלה לצאת כל הדיון. אבל היא לא יכולה להוציא את הבן שלה או את הבעל שלה, כיוון שהוא מחויב והיא אולי לא מחויבת. אם מישהו לא מחויבת, היא לא יכולה להוציא את הבעל, את מי שמחויב. אין הפטור לא יכול להוציא את החייב. ולכן אם יש הבעל, לא, האבא לא בבית, אז האמא לא יכולה לעשות, היא יכולה לעשות קידוש בשביל עצמה, הבדלה בשביל עצמה, בשביל הבנות. אבל אם יש לה בן במצה, הוא חייב לעשות. היא לא יכולה להוציא אותו.
הוא יכול להוציא אותה?
כן, כיוון שהוא חייב. מה? כיוון שיש מחלוקת אם זכור זה רק בכניסתו או גם ביציאתו. זכור סיכמנו שזה גם לנשים. כיוון שיש זכור ושמור זה הקש. אם מזכור לומדים גם ביציאתו, אז האישה חייבת. אם זכור רק בכניסתו, וביציאתו זה תקנת חכמים להבדיל, או זה תקנת חכמים שהם לא החייבו את האישה, כיוון שזה קשור בזמן. מה? הכניסה זה ודאי גם על הנשים כמו על הגברים. כיוון שכתוב בתורה זכור ושמור. שמור זה איסור מלאכה, זה גם על הנשים כמו הבעל. אז לכן גם זכור זה גם על הנשים כמו הבעל. זה סיפור נוסף, זה כבר הוספה. ילדים כתוב בשולחן ערוך שאין שום בעיה שהם יאכלו לפני הקידוש ולפני ההבדלה. אבל בנשים שהן חייבות בקידוש, אז הן לא יכולות לאכול. אבל מתי זה מתחיל? מיד מהדלקת הנרות או לא? זה כבר סיפור, ממתי אסור. אבל אם היא לפני בת מצווה, כתוב בשולחן ערוך שאין מה להדר שלא להאכיל אותם, אם רוצות לאכול. או רוצים לאכול ילדים לפני בר מצווה. אחרי זה, יש התקנה שלא לאכול לפני זה. אבל עד איזה שיעור, זה צריך לדון. נעבור לפסח. בפסח יש מצוות מהתורה ויש מצוות מדרבנן. יש מצוות מהתורה, צריך לאכול מצה. החיוב לאכול מצה הוא על הנשים כמו על הגברים. אף על פי שזה קשור לזמן. החיובים מדרבנן זה 4 כוסות. זה לא כתוב בתורה. זה גם קשור לזמן. הנשים חייבות בו בדיוק כמו על הגברים. למה? אז נתחיל עם הדרבנן, זה הכוסות, זה הדבר הראשון שעושים בסדר. חכמים תקנו את זה על הגברים כמו על הנשים. למה? כיוון שאנחנו חוגגים את יציאת מצרים, בלשון הגמרא, אף הן היו באותו הנס, הנשים לא נגלו, גם הן נגלו. אז את התקנה של 4 כוסות זה גם על הנשים. צריכות לשתות כ-4 כוסות. מה עם המצה? מצה זה מהתורה. ובכתוב בתורה שבשבע ימים האלה לא לאכול חמץ, רק לאכול מצה. לומדים מכאן רקש. כמו מי שאסור לו לאכול חמץ, הוא חייב לאכול מצה בלילה הראשון. אנשים אסור להם לאכול חמץ כמו הגברים. אז גם החיוב של אכילה מצה, זה גם על הגברים, על אנשים. אז כך שבפסח, בין המצוות דהתורה, בין המצוות דרבנן, אין בזה שום הפרש בין גברים לנשים. נעבור הלאה. אחרי פסח, מתחילים לספור ספירת העומר. ההלכה של ספירת העומר, זה כמו נטילת לולב, כמו אכילה בסוכה, וכמו תקיעת שופר. זה מצוות עשה שהזמן גורם, הנשים לא מחויבות לספור. אם הן רוצות, הן סופרות כל יום. אם הן רוצות, הן מברכות על ספירת העומר. אבל בתנאי שזה יהיה באופן שגם הגברים יכולים לברך על זה. זאת אומרת שהם לא החסירו יום. כל זמן שהן לא מחסירות יום, הן יכולות לברך על זה כמו הגברים. ברגע שהן מחסירות יום, יותר לא יכולות לברך. אבל פי שמה השתנה, הן תמיד פטורות וגם כעת פטורות. אז מה החילוק? אבל אם הן פטורות, הן יכולות לברך. אבל אם הן לא מקיימות את המצווה כהלכתה, שזה תמימות, שזה כל הימים בלי הפסק, אז הן לא יכולות לברך.
יש לי שאלה, ומצוות שנשים פטורות
והן כן
עושות, נחשב מצווה בדיוק כמו שהגברים עושים, זה אותו...
זה חילוק בין מצווה ועושה, אינו מצווה ועושה. היא עושה את זה מרצונה, עליו חייבו אותו. זה הגמרא אומרת שזה חיוב, לכן הן לא יכולות להוציא אותו, כי עליהן אין חיוב, פטור אינו יכול להוציא חייב. אבל אם הן עושות את זה, זה מצווה. זה אומר אל תראה, ולכן עוזרת, לכן הם יכולים להגיד וציוונו. וציוונו פירוש, השם ציווה את עם ישראל לגברים באופן של חיוב, על הנשים באופן שאינה מצווה ועושה. אם אין בעל בבית, הן חייבות מספק. כיוון שאצלהן זה ספק, אז לכן במקום לעשות לבד, הן יוצאות ממי שבוודאי חייב. כשהן עושות, מי אומר שזה מצווה? כי זה ספק. אז לכן הבעל עושה ומוציא את הנשים. אבל אם אין בעל בבית, הן חייבות מספק.
אין בעיה שאת
עוקבים את החברות שלך? אין. נשאר לנו בסוף את המצוות של עברנו על החגים של התורה. נשאר לנו עוד שני מצוות מדרבנן, שזה חנוכה ופורים. נראה שם איך ההלכה. אנחנו יודעים כולם שהבנים מדליקים נרות חנוכה, הבנות לא מדליקות נרות חנוכה, רק יוצאות בזה שהאבא מדליק או הבעל מדליק. החיוב של הדלקת נרות חנוכה הוא על אנשים בדיוק כמו על הגברים. והסיבה לזה כתוב גם בגמרא, כיוון שאף הן היו באותו הנס. הם ניצלו אז כמו הבעל, כמו הבעלים, כמו הגברים. אז למה הבעל מדליק והאישה לא? כיוון שקראת התקנה. התקנה הייתה, כפי שנאמר בגמרא, שלהדליק את הנרות חנוכה איש וביתו. כל איש מדליק בשביל כל המשפחה. נכון, הגמרא מוסיפה, והמהדרין נר לכל אחד, והמהדרין מן המהדרין מוסיפים נר כל יום. זה ידוע. כיוון שעיקר המצווה הייתה על הבעל, איש וביתו כל אחד מדליק בשביל כל המשפחה, הנשים מסתפקות בזה. אף הן היו באותו הנס, כיוון שהבעל מדליק, זה בשביל כל הבית. נאמר שהם לא בבית, חל עליהם חיוב להדליק נרות חנוכה בדיוק כמו על הבעל, בדיוק כמו על הגברים.
יכולות להוציא אחרים?
מה?
מותר
לאישה
להוציא אחרים?
כן, אבל נראה באיזה אופן. בוא נראה. בנות, עיקר הבעיה זה בנות שנמצאות בפנימייה. אין להם שם גברים שמדליקים בפנימייה שלהם. אז יש להם חיוב להדליק כמו על הגברים. אבל יש בזה סוף כל סוף בעיה, אולי נקרא לזה פסיכולוגית. הן לא רגילות אף פעם להדליק, הן רגילות להדליק רק נרות שבת. מה פתאום ידליקו כעת נרות חנוכה? הם אף פעם לא עשו את זה, אז לא נעים להם. אבל החיוב עליהם זה בדיוק כמו על הגבר, אם הם נמצאות בפנימיה, לא בבית. אז מה ההצעה?
אבל הם חייבות
להיות בזה להדליק. עוד מעט אני אגמור, אסיים את הנושא הזה. אז מה ההצעה? אז בעצם החיוב העיקרי להדליק נרות זה בחדר אוכל. אז כיוון שבכל בית ספר יש חדר אוכל, הכי הטוב היה שכולם יבואו לחדר אוכל, בת אחת תדליק בשביל כולם, נר איש וביתו, כולם אוכלות כאן ביחד, אחת מדליקה בשביל כולם. אבל גם זה לא כל כך נעים לפעמים, כיוון שהבנות לא רגילות אף פעם להדליק נרות חנוכה. לכאורה היה עצה שמישהו יבוא לשם וידליק בשביל כל הבנות, אבל גם זה אי אפשר. התקנה הייתה שכל אחד להדליק בביתו. פה זה חדר אוכל לבנות. מי שלא אוכל פה וזה לא בית שלו, הוא לא יכול להדליק פה, הוא צריך להדליק בבית שלו. אז ההיצעה היחידה שאחת מהבנות תדליק בשביל כולם, או מישהו שאוכל בחדר האוכל הזה. כיוון שזה לא כל כך נעים, אז יש שהנהיגו שבחנוכה הולכות כל בנות הפנימיה לבית של המנהל, ושם רואות איך שהוא מדליק ויוצאות ממנו. אבל יש כאלה טוענים שזה לא מספיק. למה? החיוב הוא להדליק במקום האוכל שלה. זה לא בחדר אוכל שלהם. אז מה עושים? אז יש כאלה שבאות לבית של המנהל, והוא נותן לכל אחד פרוסת לקח או משהו, עוגיה, אז נהיה חדר אוכל. על זה סומכים, אבל יש פוסקים שכותבים שבזה שאני בא פעם לאכול פה, זה לא נהיה חדר אוכל שלי. החיוב שלי זה בחדר אוכל. אז סוף כל סוף, הדרך הכי טובה וכשרה למעדרין לכל הדעות, זה שכולן, כל הבנות יבואו לחדר אוכל של הפנימייה, אחת תדליק בשביל כולן. לא כולם עושים את זה, כיוון שהסיבה היא, כיוון שהבנות לא נעים להם להדליק, זה הסיבה היחידה. כן, כיוון שהחיוב שווה לכולם. אבל אם יש הבעל, אז הבעל מדליק, האבא מדליק בשביל כולם. אם אין, אם האבא נסע לאיזשהו מקום, הבעל יכולה להדליק בשביל כולם. כיוון שהחיוב הוא על שתיהם ביחד, אותו דבר. כיוון שאף הן היו באותו הנס, אומרת הגמרא.
ולשהות חצי
שעה עד הנרות,
זה בעצם אנשים
לא נכון? אני לא יודע, לשהות זה רק הידור, זה לא דין. אז אני לא יודע, אם הן מחויבות את ההידור הזה, זה כבר תלוי בהן. כן, בשבת הן חייבות להישאר קצת ליד הנרות. אם מישהי שהולכת לאכול אצל מישהו, אורחת, וקשה לה ללכת לפני השבת להדליק שם נרות, שגם אז עיקר המקום להדליק נרות זה בחדר אוכל. כי אם לא, מדליקים נרות והולכים, לא קיבלו כלום, כיוון שלא נהנו מהנרות. אז אם זה קשה, ומדליקים איפה שישנים ולא איפה שאוכלים, אז צריך לשהות קצת זמן ליד הנרות. זו הלכה. אבל בנרות חנוכה זה לא בשביל ליהנות, זה בשביל פרסום הנס. אז אני לא חייב להישאר פה, זה רק ידעו להישאר ליד זה.
רגע, מה זה קצת זמן? גם זה לפני? הוא מדבר על
הדקת
נרות
שבת. על הדקת נרות שבת. זה לא עוזר. זה לא המקום שלך, אז מה את מדליקה?
אני צריכה להיות מלילות אם אני עוד שבת. אנשים נשארים פה, אני צריכה להיות
מלילות הנרות. בעיקרון, אם יש פה אחרות, אני בכלל לא צריכה להדליק. אבל הרב אמר שכל אחד ידליק. מה פירוש שידליק? כל אחת תדליק שהיא מתכוונת שהיא לא יוצאת ממה שאחרות מדליקות. אז נשאר עליי חיוב. איפה? במקום שאת אוכלת. אם לא, אז במקום שאת לפחות נהנית מהנרות. אם לא, אם את לא נהנית מהנרות, והם כבר הדליקו, להם יש כבר נרות, אז את מדליקה כדי...
נרות שבת, מישהו
אוכל את זה אחרת? ודאי, מעיקר הדין, איש וביתו. זה רק מותר... אם את מתכוונת שאת לא יוצאת מהנרות של האמא שלך, את מדליקה לעצמך. אבל בלי זה, האמא מדליקה בשביל כל הבית, כי אנשי איש וביתו.
אז כל הילדים במפצועים זה רק על ידוך?
כן. ודאי. לא, במפצועים לא. במפצועים אין להם נר בבית. אבל זה שאנחנו עושים שאלה שיש לי כבר משפחה, רק להוסיף זה רק ידור. הרי הסביר את הידור בעריכות, בהרבה פעמים, ואמר שלי לדייק בזה בכל תוקף עוז. אבל אחרי שאת מדליקה, את צריכה, זה את לא יצאת מהנרות שלהם, רק מהנרות שלך, אז את צריכה ליהנות מזה. בלי זה אין בזה מצווה.
רגע, אבל מספיק ליהנות לפני שיצאת חובים? מהשקיעה
כאילו? כן, כך נראה בשולחן ערוך בכמה מקומות, והראיה, שגם ביום ראשון של יום טוב, לפני יום שני, מדליקים נרות בזמן. אז נשאלת השאלה, איך מותר להדליק ביום הראשון של חג בשביל היום השני? אז מבואר בשולחן ערוך שכל סוף כל סוף, עוד לפני שנגמר היום, אני כבר נהנת קצת מהנרות. אז זה מספיק.
מה זה קצת?
אני לא יודע. אבל צריך ליהנות, לא כתוב שיהיו.
אז בעצם עכשיו אנחנו רוצים לראות נרות, אנחנו מדליקות נרות בדירה, אנחנו צריכות להישאר שם כמה דקות, אפשר
להדליק נרות בהחלט, אי אפשר. אם הולכות, אז מה זה הדלקת נרות? הדלקת נרות פירוש כתוב בגמרא בשביל שלום בית, כדי שבאוכל לא יקשלו, לא יפלו, אז תקנו את זה. הכל בשביל הנאה, לא לפרסום מניסה. אז מישהו צריך לענות, מה שמישה אחרת נהנית מזה, היא מדליקה את הנרות שלה, אז היא נהנית כבר. אז היא לא צריכה לתנר שלך בשביל ההנאה שלה. אז מישהו צריך לענות מהנר שלך, שאת עושה את זה בשביל עצמך. לא משנה מי, כיוון שכולם יש להם אותו חיוב, זה רק מה שרגילים שהבעל מדליק בשביל כל הבית, אבל חוץ מזה החיוב של בנות בבית רפואה ושל בנים בבית רפואה זה אותו דבר.
הרב, אבל זה נכון שבבית מדליקים מי שעשה מהבית, אבל היא לא תמיד בהדלקת
נרות, זה צריכה לשמוע מקום אחר? בעיקרון כתוב שיותר טוב ככה, אבל זה לא החיוב עצמו. יש בזה הרבה הלכות, אם מישהו שהוא לא ראה, אז אם הוא רואה, הוא צריך להגיד ברכה אחת, צריך להתחיל להדליק, יותר טוב לראות איך שמדליקים. אבל עיקר המצווה יוצאים אפילו אם את לא בבית. אבל זה לא לגמרי חלק, כתוב בגמרא כבר, דיונים שלמים, מה לעשות. אבל בעיקרון, כשהבעל הבית מדליק, כל בני הבית האלה שיוכלים פה, שישנים פה, הם יוצאים. נעבור נעבור כעת לחג האחרון שזה פורים. גם בפורים הנשים והבנות חייבות לשמוע קריאת המגילה, כמו הגברים? לא, לא אותו דבר. מה כאילו? אז נבהר כעת את הפרט הזה אחר. הנשים ובנות חייבות לשמוע מגילה מאותה סיבה כמו בפסח וכמו בחנוכה, כיוון שאף הן היו באותו הנס. אם לא היה נס, זה היה פוגע גם בנשים.
זה בגלל שהם היו באותו זמן, או שזה בגלל אסתר או בגלל יהודים?
לא, לא, בגלל שהיו באותו זמן, אף הן היו באותו הנס. יש, כן, כתוב גם כזה פירוש, שעל ידי יהודיס הייתה יענס ועל ידי אסתר, אבל בפסח זה בגלל שהם, אז כתוב שני הפרטים, אבל לא נכנס את כל הפרטים כעת. אבל הן חייבות, אף על פי כן, כשהן הולכות בבית הכנסת, מקשיבות, שומעות את הברכה, כולם שומעים את הברכה מזה שקורה במגילה, ויוצאים מהברכה. אם האישה לא יכולה לבוא לבית הכנסת, כי יש לה תינוקות בבית, כשהבעל בא לבית, הוא קורא את המגילה. הוא לא יכול לברך לה, כיוון שהוא כבר יצא. הוא שמע את מגילה בבית הכנסת. אז היא צריכה לברך. איך היא מברכת? כתוב בשולחן ערוך שאם מברכים על המגילה, מברכים על מקרא מגילה. אם באים לבית וקוראים בשביל האישה, והאישה מברכת לעצמה, היא קוראת, היא מברכת לשמוע מגילה. מה ההפרש? ההפרש הוא כתוב בשולחן ערוך שככה ההלכה, והסיבה מובנת מעצמה, כשתקנו את החכמים שיקראו בבית הכנסת במגילה וכולם יקשיבו, לא תקנו שהאישה תקרא בשביל כל בית הכנסת.
אם הנשים חייבות כל דבר
מקרא
מגילה,
כן.
הם סוג של יכולות לקרוא בעצמם את המגילה?
כן.
100%. נשיא אחרים? נשיא גם גברים?
לא. למה לא? כיוון שכשהן מברכות, הן לא מברכות על מקרא מגילה, רק לשמוע מגילה. תקנו... רגע אחד, אני אסביר לך. תקנו חכמים שכולם חייבות לשמוע מגילה. את המגילה שהגבר, את המקרא מגילה, הטילו על הגבר. הם לא רצו לתקן, זה תקנת חכמים, הם לא רצו לתקן שבבית הכנסת האישה קוראת בשביל כולם. אז החיוב שנשאר על כל הגברים שהם מברכים, אם הבעל בא לביתה ויש שם בן שהוא שומע מגילה, הוא מברך על מקרא מגילה. מה?
למרות
שהוא שומע, כיוון שהחיוב שהוא שומע כעונה, זה שהוא שומע זה כמו שהוא עצמו קורא. כמו בכל ברכה, כשאני שומע קידוש, זה כמו שאני עצמי עשיתי קידוש. כל ברכה שאני שומע, זה כמו שאני בעצמי אמרתי את הברכה. אבל כשאני שומע, כשהאישה שומעת, עליה להתחילה לא הטילו את הקריאה. כי התקנה הייתה שהגבר קורא בשביל כל הבית הכנסת, והאישה שומעת. אז לכן, אם היא מברכת, אז היא אומרת לשמוע מגילה.
ואם אין גבר בסביבה או משהו כזה, היא צריכה
לקרוא
מגילה כזאת,
שכתובה
זה כמו ספר תורה, או
שאין פשוט... לא, רק מספר תורה. בלי זה אין תקנה. ודאי.
אם זה ככה, גם אם יש נגיד בסתם, הדברים
עשו... למה אם האישה בבית הזה תקנו שהיא תקדש? זה לא תקנו שמישהו בבית הכנסת תקדש בשביל כולם. אז אולי היו מתקנים שהגבר יעשה, אבל תקנו שכל אחד בבית שלו. מה שאין כמגילה, תקנו שבבית הכנסת אחד קורא לכולם. את התקנה של לקרוא בפני כולם, תקנו על הגברים.
השאלה שלי, אם אני סתם אומרת, הגברים היו בבית כנסת ושמעו את קידוש, ואז הם חוזרים הביתה, ויש נשים שלא שמעו קידוש. אז האישה חייבת לעשות קידוש?
אם היא יכולה, יודעת לקדש בעצמה, היא צריכה לקדש בעצמה. בצהריים, אין בעיה. בערב, אם היא יכולה לקדש בעצמה, יותר טוב שהיא תקדש בעצמה. בבוקר זה רק בורא פרי הגפן. אז הוא גם חייב בבורא פרי הגפן, כיוון שהוא שותה יין. אז לכן הוא יכול לומר את הברכה. ברגע שהוא יכול לומר את הברכה, הוא יכול להציע את כולם. כן, כי הוא כבר יצא את מקדש השבת, למה שהוא יגיד? אז אם היא לא יודעת לקדש בעצמה, היא לא יודעת לקרוא, אז הוא יכול לקרוא בשבילה. למה? כי יש בזה דין של ערבות, כל ישראל ערבים בזה בזה. אז לכן, כיוון שהיא לא שמעת הקידוש והיא לא יודעת לקדש, אז חיוב עליו לקדש בשבילה. אז נהיה עליו חיוב של קידוש ויכול לברך. אבל אם היא יודעת לקדש בעצמה, בלילה, אז היא תחל לקדש בעצמה. אז הוא לא מברך, הוא אוכל ולא מברך. הברכה היא... כוס יין, כתוב בשלחן ערוך שאי אפשר לומר על זה מורה פרי גפן. למה? כיוון שקבעו המצווה של ישיבה בסוכה רק דבר של קביעות. כשיושבים לאכול זה קביעות, אבל כששותים כוס יין זה לא קביעות.
אבל אם תשתית את הכוס יין בתור סלדה...
זה לא עוזר, אי אפשר. כן. נכון. כיוון שההתחלה של הסעודה. גם בזה יש חילוק גם בלילה וביום, בשולחן ערוך, אנחנו נוהגים שגם ביום אומרים בקידוש, ולא ב... אבל רק זה שמקדש, כיוון שהוא עושה את הקידוש. אלה ששומעים ורק שותים קצת, הם אומרים שתואמים.